טוב, בוקר טוב לכולם, נעים מאוד, שמי אבי מימרן, אנחנו נצא עכשיו למסע של שעה שבמהלכו ננסה אולי להיפתח להבנה חדשה של הרבה מאוד מושגים שהיום אנחנו מסתכלים עליהם בצורה מסוימת, לנסות לחשוב עליהם בצורה קצת שונה, קצת אחרת, לפתוח את הראש. אז קצת עליי, יש לכם פה במצגת, אתם יכולים לקרוא קצת ככה פרטים עליי מי אני ומה אני, זה פחות רלוונטי. אני רוצה קודם כל, ככה, בפתיח הדברים, נבקש מכם בקשה. אני רואה פה הרבה חבר'ה מכל מיני, הייתי אומר, סוגים של אנשים, נכון? מכל חלקי הארץ. יש פה אנשים עם דעות שונות, חבר'ה שחושבים כך או אחרת על הרבה מאוד סוגיות. בואו ננסה ברשותכם בשעה הקרובה לנקות רגע את הראש שלנו מכל מה שאנחנו יודעים, חושבים, מאמינים, מבינים, לפתוח ראש. באמת, תבואו עם ראש פתוח. בסוף אני אענה אם יהיו שאלות, אין לי בעיה לענות בשמחה על כל השאלות, גם אחרי הרצאה פה בדרך כלל נשאר לענות על שאלות, אבל בואו ננסה ככה לגשת לדברים בראש נקי, לא ישר בככה כתלוגים. ואני דווקא רוצה לפתוח עם התחלה שתעזור לכם להתחבר להרצאה הזו, כי אני רוצה לשאול אתכם מספר שאלות, שיכול להיות שזה שאלות שאתם שואלים בקול, בטוח שאתם שואלים אותם בשקט, כי אם אתם לא שואלים חלק מהשאלות האלה, לפחות ביניכם לבין עצמכם, אתם לא חיים פה במדינה, אוקיי? אז כשאנחנו מדברים על מבוא לחברה החרדית, אז אני רוצה לשאול קודם כל שאלות. שאלות עליי, עליי כחרדי, עלינו כחברה חרדית. השאלה בעצם, מה נסגר איתנו? הרי, מה, אנחנו לא רואים שיש פה מסביב את החיזבאללה ואת איראן ואת סוריה ולבנון ומצרים ואויבים ואיראן? אנחנו מתעלמים מהעובדה שצריך צבא, שצריך להשתתף בנטל הזה? לא אכפת לנו כאילו מה קורה כאן, מה נסגר? אנחנו חברה תורמת, חברה שומרת חוק, אנחנו אנשים נורמטיביים וטובים, ואיך דווקא את הדבר המשמעותי הזה אנחנו לא רואים ולא מבינים? והשאלה היא יותר קשה, למה אמא שלכם, של כל אחד ואחד שנמצאים כאן באולם היום, אני בטוח שלא ישנה בלילות שאתם בפעילות מבצעית. כל מי שיוצא ואתם יודעים על מה אני מדבר, יש את הטלפון הזה לפני ואת הטלפון אחרי, שבאמצע יש חור שחור שעובר על ההורים שלכם. ובחור אחר חרדי בגילכם שנמצא עכשיו בישיבת חברון בירושלים, להורים שלו אין את החור השחור הזה. ולמה? כאילו, שאלה הכי, אני חושב, נכון? כן, אתם שואלים את עצמכם, אוקיי. שאלה נוספת היא, למה אנחנו מסרבים בכל תוקף ללמד את הילדים שלנו מתמטיקה ואנגלית ואלגברה ועוד הרבה מאוד מקצועות שיעזרו להם לחיים? כאילו, מה, מאיפה זה בא? מה הבעיה? זה לא כפירה, זה לא דברים אנטי-דתיים, אז מה הסיפור הזה? מה הבעיה הזו? ואם אני אתקדם קצת למטיבי לכת שביניכם, אז בטח אתם שואלים את עצמכם למה רוב החרדים לא יוצאים לשוק העבודה, ואנחנו בעצם סוג של פרזיטים, נכון? כן, אז אוקיי, כן, כך קוראים לזה. יש הרבה מאוד מילים שאפשר להגדיר את הציבור הזה למי שלא מכיר אותו ולא מבין את תפיסת עולמו. ועל הדברים האלה ועל דברים נוספים אנחנו נרצה לדבר הערב, ככה בקצרה לגעת בליבת העניינים ולהתעמק יותר בסוגיות דת ומדינה כדי להבין פנינו לאן, יחסנו לאן, לאן אנחנו ואתם כחברה, אנחנו ואתם זה, סלחו לי, זה לא אישי, כן, זה אתם החילונים, אנחנו החרדים, לאן אנחנו הולכים ביחד, איזה עתיד משותף עוד יכול להיות כאן בינינו. מה? הדרת נשים, כן, גם על זה אנחנו נדבר. מה זה הדרת, מה אנחנו מדירים נשים? מה נסגר? כן, הרבה מאוד שאלות קשות. ניגע בהכל ככה וננסה לעשות סדר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אוקיי, בואו נתחיל. אז כמו שאנחנו רואים פה במצגת הזו, אנחנו בעצם רוצים קצת להתחיל מההיסטוריה. ולמה להתחיל מההיסטוריה? כדי להבין איך הכל התחיל. הרי לא הגענו לפה ב-2022, וזה התחיל מאיזושהי נקודה. אז איך הכל התחיל, ומה קרה כאן, ואיך הגענו עד הלום? אז אחרי סדרת השאלות האלה ששאלנו, בואו נחזור רגע לתקופת, נקרא לזה, 1930, בסדר? או 1900 עד 1930. אנחנו חוזרים להתהוות החברה החרדית. הרי המילה הזאת, חרדים, זאת מילה חדשה. החתם סופר, כמו שאתם רואים, זאת התמונה שלו. החתם סופר הוא אחד מהמנהיגים החרדים הבולטים שהיה כאן בסוף המאה ה-18, 1850. הוא האיש שקבע את המושג הזה, יהודי חרד. חרד זה מפחד. פעם ראשונה שמישהו השתמש בכתובים במושג יהודי חרדי, יהודי חרד, כהצגה של קולקטיב, הצגה של קבוצה. זה היה חתם סופר. מה קרה שם בסוף המאה ה-18, שהגיע כזו חרדה לעולם שאחזה בה חתם סופר, שהביאה לעולם את המילה הזו ואת המושג הזה, ממה החרדה הגדולה? אז אם אנחנו קצת ככה חוזרים אחורה, ואנחנו מגיעים למאה ה-19, תחילת 1900, סוף 1800, שמה כל אחד אחרי זה יראה בדיוק איזה שנה מעניינת אותו ספציפית, כי היו שנים, הם לא כל כך הרבה תהפוכות בתקופות האלה, אבל הייתה מלחמת העולם הראשונה, והיו, כן, היו דברים מעניינים בכל זאת. ומה קרה שם לקהילות היהודיות? אנחנו מדברים על קבוצה גדולה של יהודים שמתגוררים ברחבי אירופה, קבוצה גדולה של יהודים שמתגוררים במדינות ערב, קבוצה של יהודים שגרה בתימן, המדינה הכי רחוקה שהחזיקה יהודים, היה גם בהודו ובעוד מקומות, לא נתווכח מה יותר רחוק ומה יותר קרוב, והיהודים חיו בקבוצות, הם חיו בקהילות סגורות ובמקומות שבהם חיו יהודים. במרוקו קראו לזה המלח, שזה אזור היישוב היהודי בעיר, ובאירופה קראו לזה העיירה, השטייטל או כל מיני מילים כאלה, ובכל מקום היה לזה בסוף את ההבנה שפה היהודים חיים וצריכים לגור ביחד, חיי קהילה ביחד. באותם שנים מתחילה תנועת ההשכלה. מה זה תנועת ההשכלה? לימודי ליבה. לימודי ליבה, אנגלית, מתמטיקה, חשבון, ואז נכנסת בעקבות הלמידה הזו, נכנסת התרבות, ואז צעירים בברלין, חרדים, שנולדו למשפחה חרדית, אותנטית, האבא, טור, פאות וזקן, הבן הולך ללמוד תיאטרון וקולנוע. ובעצם ההבנה הייתה, אני אהיה כמו השכן שלי הגוי. אני לא יהיה מובדל ממנו. אני רוצה תרבות ואני רוצה השכלה. תנועת ההשכלה סחפה הרבה מאוד צעירים יהודים ברחבי אירופה, בעיקר במערב אירופה, שאנחנו מדברים, נסתכל פה למשל על המפה הזו שמחלקת את אירופה לשניים, יש לנו את מזרח אירופה, יש לנו את מערב אירופה, ואם אנחנו מנסים קצת ככה להבין מה זה מזרח ומערב, אז עוד מעט ניגע במושגים שנקראים חסידים וליטאים, אבל זה לא כל כך רלוונטי להרצאה שלנו, אז נגיע לזה בהמשך. במערב אירופה יש יותר השכלה, יותר התקדמות, העולם קצת יותר מערבי, וזה מביא הרבה מאוד צעירים להתערות בחיי החברה הגויית. כלומר, פחות ופחות מסורת, פחות ופחות יהדות, יותר ויותר חיי חברה ותרבות. במזרח אירופה יש איזשהו דיליי, שם ההתקדמות עדיין לא כל כך מתפתחת, אין עדיין תעשייה מפותחת ואין תרבות מפותחת, ולכן שם זה מגיע קצת באיחור, ועדיין גם שם יש תנועת השכלה שעושה ופועלת ומחוללת את מה שהיא מחוללת. באותם שנים אנחנו פוגשים באירופה שני סוגים של יהודים. אנחנו פוגשים את היהודי המזרח אירופאי, זה שנמצא כאן בכל האזור הזה של פולין, בלרוס, כל האזור הזה מה שהיה פעם גם רוסיה, וחלקים נוספים כמו שאפשר לראות. במזרח אירופה אנחנו נמצא קהילות יהודיות, שלכל קהילה יש את השם שלה, זה גם שם של חסידות היום, או בעבר, רוב החסידות הללו לצערנו הרב הוכחדו, נעלמו בשואה מלחמת העולם השנייה, אבל עד היום אתם מכירים את השם ויז'ניץ ואת השם גור ובלז וכל מיני שמות כאלה, שבעצם הם עיירות בפולין, והרב של העיירה הוא הפך להיות אדמור, הוא תלמיד של תלמיד שקיבל את תורתו מהבעל שם טוב שיסד את תנועת החסידות. מה זה בא בעצם לומר? בפנימיות, בעומק, נקרא לזה מתחת, ברובד העמוק של החסידות, זה דרך מיוחדת שיש לכל אחד, לכל יהודי, להתקשר עם הבורא, עם בורא העולם, ולהתנהל באורח חייו על פי אותה דרך. אבל באופן החיצוני של החסידות, מול אותה תנועת השכלה, באו אותם קהילות ואמרו, אנחנו חייבים להסתגר, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. אם לא נשמור על עצמנו, הצעירים שלנו בזה אחר זה יסחפו אחרי אותה תנועת השכלה. ואז מה יקרה? ואז יעברו 50 שנה בסך הכל, כן, עברו כבר מאז 100 שנה, אבל יעברו 50 שנה ולא יישאר בסוף יהודי שומר מצוות. המושג הזה שנקרא שמירת תורה ומצוות, ייעלם ויתנדף עם תנועת ההשכלה שתבוא ותכבוש כל דבר. יישארו כמה מתי מעט מוזרים שיגידו, אנחנו מתעקשים עדיין להישאר ככה עם הזקן והפאות, אבל אלו יהיו קצת אנשים. העוצמה האדירה שיש בתורה היהודית תיעלם. ולמה זה חשוב? אז למה לנו בכלל להשקיע אנרגיות ומשאבים כדי לדאוג שיהיה שמירת תורה ומצוות. כן, עכשיו יותר טוב. אוקיי. אז בואו נחזור קצת להיסטוריה היותר רחוקה, כן? בואו ניקח עמים אדירים וגדולים שהיו כאן בהיסטוריה שכולנו מכירים. אנחנו מכירים את הרומאים. אנחנו ראינו סרטים על הרומאים, קראנו ספרים על הרומאים. הצבא הרומאי האדיר, הגדול, שהטיל את חיטתו על כל כדור הארץ, כן? שהקיסר ברומא הזיז רק את השרביט שלו, את החרב שלו, כל העולם רעד, הוא הלך לכבוש איזה מדינה. צבא אדיר שכבש גם את ירושלים. מה נשאר מהרומאים? מה נשאר מהם? נשארו סיפורים, נשאר מגדל פיזה, נשארו עוד כל מיני דברים, אבל אין בעצם את העם הרומאי. כי רק כוח, שאתה מבסס עם שלם על הכוח, על הצבא, על העוצמה, על אבק השריפה, כך בחשבון שזה לא יחזיק מעמד. לא זה מה שיכול לשמור עליך כעם. אני לא מדבר על שמירת שטח, אני לא מדבר עכשיו להגן על איזה בית ספציפי, על מדינה ספציפית. אני מדבר על הגנה, על עם, על תרבות, על דרך, על מסורת ועל שורשים שעוברים מדור לדור. ולרומאים, דווקא הבאתי את הדוגמה הזו, כי הייתה תרבות אדירה, תרבות גדולה שלא נשאר מנה כמעט דבר. היום קצת נשאר ספורט שאנחנו אומרים, זה הגיע מתרבות יוון, אבל התרבות שלהם הייתה כל כך גדולה שהיא פשוט התפוגגה כמעט. ואילו העם היהודי, שהוא הקטן ביותר מבחינה מספרית אי פעם, והוא היחיד מכל העולם שתמיד רדפו אותו, תמיד. לא תמצאו כמעט 30-40 שנה בהיסטוריה היהודית, שהעם ישב על מי מנוחות, שלא קרה כלום, שלא היו דרמות. תמיד היו אנשים, מדינות, אכזרים, אויבים שרצו להשמיד את העם היהודי. אז אם אנחנו הולכים לאינקוויזיציה ולפרעות ולמסעי הצלב ולשואה, כן, זה דברים שאנחנו זוכרים, שאנחנו יודעים שהם היו כאן, אבל קצת יותר בהיסטוריה הרחוקה, תקראו בתנך מה עברנו. בעצם, העם הכי קטן מספרית, הכי נרדף, הוא היחיד ששרד. מה זה שרד? שרד עם כל התרבות שלו, עם הניואנסים הכי קטנים שיש לו. הוא שרד כמעט בלי להשתנות, כמו שהוא אז איז מי לפני 3,000 שנה, להיום אותה שבת, אותם תפילין, אותו ספר תורה. איך זה יעלה על הדעת? אני מדבר קודם כל מבחינה היסטורית, עובדתית, איך דבר כזה מסתדר בהיגיון? לקוראן, כן, המוסלמים שנולדו הרבה מאוד אחרי היהדות, לקוראן יש 14,000 גרסאות שונות. 14,000 גרסאות שונות, תלכו למוסלמי שנמצא באיזה מדינה שיעית, ולמוסלמי שנמצא באיזה מדינה מתונה, ובקושי יודע מה זה קוראן, ואתם תקראו טקסטים שונים, משמעויות שונות. האחד אומר מצווה לרצוח, והשני אומר אסור לרצוח. אין שם הבדלים של דברים קטנים. אז איך יכול להיות שהעם היהודי הנרדף ביותר שמר על אותה תורה, והנה עברו 2,000 שנה, מגיע יהודי מתימן עם אותו ספר תורה, ומגיע יהודי מפולין עם אותו ספר תורה, והתשובה היא נעוצה בעצם שמירת התורה. ואמרו אותם מנהיגים, מנהיגי היהודים בפולין, במזרח אירופה, באותם שנים שעליהם אנחנו מדברים, אם אנחנו לא נשמור על הדבר הזה, לא יהיה עם יהודי. וכדי לשמור על הדבר הזה אנחנו צריכים לעשות מעשים, אנחנו צריכים להתבדל. אז בעוד והמוני צעירים נוהרים אחרי השכלה והתרבות המערבית וכל הדבר הזה, יש מתי מעט שאומרים אנחנו חרדים, אנחנו מפחדים מעתיד, אנחנו חרדים ממה שעשוי להיות כאן, ולכן אנחנו מסגלים לעצמנו טכניקות וכלים שישמרו עלינו. אחת הטכניקות זה סגירות, אנחנו רוצים להיסגר, אנחנו לא רוצים להתערבב, אנחנו רוצים להתלבש אחרת. אתם רואים כאן התמונה הזו, זה אדם חסידי שמתלבש בצורה כזו, כבר הרבה מאוד שנים, כדי להיבדל מכל השאר. שהוא הולך ברחוב, כולם יודעים, זה יהודי. ויהודי שלבוש בצורה הזו גם לא יכול להיכנס פתאום אחר לתיאטרון, כי זה לא מתאים ללבוש שלו ולזקן שלו. ולכן, זה חלק מהדברים. פיתחו שפה, שפת היידיש, שהייתה אז מדוברת, עד היום, כן? השפה הזו בעצם נועדה לבדל אותנו משפת הגויים, מאומות העולם. אבל המרכז של הסיפור הזה זה אדמו"ר וחסידים, שהוא מנהיג את הקהילה, כולם נשמעים להוראותיו ולהדרכתו, לומדים תורה, שומרים על המצוות, וככה שומרים על הגחלת הקטנה שעוד נותרה מאותו עם יהודי ששומר מסורת. במערב אירופה, אני רגע מדלג עכשיו נניח לגרמניה, שם אמרנו ההשכלה הרבה יותר בועטת, הרבה יותר חזקה, הרבה יותר צעירים נסחפים להשכלה, ושם אין חסידויות, אין אדמו"ר וחסידים, שם אנחנו פוגשים את תלמידיו של הגאון מווילנה. תלמידיו של הגאון מווילנה, שאנחנו נקרא להם עכשיו ליטאים, כן, זה הבחורצ'י כזה שאתם רואים פה, עם המפה הזו, הנה, זה הגאון מווילנה, זה החפץ חיים, כבר נדבר עליו, הם בעצם באים ואומרים, אנחנו גם רוצים לפתח כלים כדי להגן ולגונן על עצמנו מאותה השכלה. ומה הכלים שלנו? הרי, שימו לב, הג'קט פה הוא יותר קצר, והוא יכול להיות האיש הזה מגולח, אין לו את הזקן והפירות שראינו קודם, אז איך אתה מגן על עצמך? אז אתה בעצם לא מתבדל? התשובה היא, אני מתבדל על ידי הקמת ישיבות והבנה שהדרך היחידה שלי לשמור עליי כיהודי זה להיכנס לישיבה בשבע בבוקר ולצאת בתשע בערב. וללמוד תורה כל היום. זה ישמור עליי. סוג של תיבת נוח כזו, כן? זה ממד רוחני ששומר עליי כיהודי, וככה נוסד מה שנקרא עולם הישיבות, ונדבר עליו עוד מעט. אחת הישיבות הראשונות המפורסמות שהוקמו אז בדיוק, אנחנו מדברים על סביבות סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, ישיבת ולוז'ין, שהוקמה במטרה להיות ממד רוחני, להיות עוגן לצעירים לבוא וללמוד תורה. בסוף המאה ה-18 מתקבלת גזרה ברוסיה, ועליה הגזרה הזאת אומרת, כל מוסד חינוכי ברחבי המדינה חייב להתחיל ללמוד וללמד את השפה הרוסית. מדברים רק ברוסית. רבני הישיבה נכנסו לדילמה קשה. מצד אחד אנחנו אחת הישיבות היחידות. בלעדינו יכול להיקטע שרשרת גדולה של מסירת התורה מדור לדור. אחריות רבה על הכתפיים. מצד שני, כניעה לשלטון הרוסי, סך הכל בלימודי שפה, לא לימודי דרווין ולא יודע מה, לימודי שפה, אם אנחנו ניכנע לדבר הזה, מפה זה יתחיל, אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר. זה אומר שלא אנחנו בעלי הבית, מישהו אחר הוא בעל הבית. הייתה אספת רבנים גדולה, השתתפו בה כל גדולי הרבנים של אותו דור, והתקבלה החלטה לסגור את ישיבת ולוז'ין. 1892, נסגרה ישיבת ולוז'ין. עם כל המשמעויות, נשלחו בחורים מהתלמידים הביתה. אין ישיבה, אבל אף אחד לא יכניס לנו לימודים זרים למסורת שקיבלנו מאבותינו. אבא שלי קיבל מאבא שלו, שקיבל מאבא שלו, שקיבל מאבא שלו, אופ, הוא קיבל מהצר הרוסי. לא, לא ילך, לא יהיה. אז נסגור את הישיבה. אוקיי, יש עוד קבוצה קטנה, שהיא נמצאת, כמו שאתם רואים, בעיקר באזור רומניה, בלרוס, קהילות בשם סאטמר, ועוד קהילות דומות, שאמרו, אנחנו יותר מובדלים גם מהם וגם מהם. אנחנו גם לובשים לבוש שונה, ומדברים שפה שונה, ומסתגרים, אבל אנחנו גם לא רוצים כל קשר, שיג ושיח, עם העולם החיצון. עד כדי כך אנחנו רוצים להישמר, לא רוצים ולא מוכנים שאף אחד לא יבוא אלינו, ואנחנו מוכנים לבוא אליהם. שמירה מוחלטת. אחר כך זה יתפתח עם השנים לאידיאולוגיה הגדולה שהוקמה המדינה, ונדבר על זה כבר בתהליך הקמת המדינה. אז יש לנו ליטאים, יש לנו חסידים, ויש לנו את הרומנים האלה, שאנחנו קוראים להם עכשיו קבוצת הקנאים. אוקיי? קבוצת הקנאים, ככה אנחנו נקרא להם. כל אחד לוקח אחרת את הכלים שהוא צריך כדי לבדל את עצמו מהשאר, כשהמטרה, המכנה המשותף של כולם, זה איך אני שומר עליי ועל היהדות שלי. אני מדלג עכשיו למקום אחר, לעדות המזרח ולצפון אפריקה, ושם אנחנו רואים יהודים אחרים לגמרי באותם שנים. אם אני הולך לשנת 1900 במרוקו ובעיראק ובסוריה ובמצרים ובעוד מקומות, אני רואה קהילות ענקיות של יהודים, אבל אני לא רואה שם השכלה. ההשכלה התחילה, הגיעה גם למקומות האלה, תנועת האליאנס ותנועות תוספות, לא ניגע בזה עכשיו, אבל הגיעו ההשכלה בהמשך, וגם בזה היה מאבק למלחמה גדולה, אבל באותם שנים לא הייתה תנועת השכלה, כי גם התרבות וגם ההתקדמות הייתה מאוד איטית, המדינות היו פחות מתקדמות, פחות מערביות, ולכן גם ההשכלה לא הייתה שם. ולכן כל היהודים, או לפחות רובם הגדול, מלבד בעיראק ובמקומות מאוד קטנים שהיה בהם קבוצה של יהודים שלא שומרים תורה ומצוות, אבל הרבה מאוד קהילות, או רוב הקהילות הספרדיות, המזרחיות שאנחנו מכירים, היו או יהודי או גוי. אין יהודי כזה שהוא לא בדיוק יהודי. או שאתה יהודי, כלומר, שומר מצוות, או בא לבית כנסת בשבת, מניח תפילי, מנהל בית יהודי, או שאתה גוי. לא היה אחרת. ובגלל זה אותם קהילות לא היו צריכים לפתח כלים כדי להתמודד עם מה שנקרא השכלה. אז לא הוקמו ישיבות, היה ישיבות כדי ללמד אנשים תורה, אבל לא הוקמה ישיבה מתוך אידיאל שהיא ממד, שהיא מקום מפלט ומגן עליך כאדם ששומר תורה ומצוות מול כל הפגעים שיש בחוץ. ולכן גם לא היה אדמור וחסידים, היה רבנים והיה צדיקים והיה בבא שהיו הולכים לקבל ברכה, והוא היה מחולל ועושה ניסים, אבל הוא לא היה עושה טיש, שזה מושג חסידי, שכולם באים לראות את פני האדמור ולהשתתף ולשמוע ממנו דברי תורה. כי כל הדברים האלה לא היה בהם צורך. הכל היה מתנהל בתמימות, בפשטות. כולם יהודים. אתה יודע שזה יהודי וזה גוי. אתה לא הולך להתערות עם הגויים, לא להתחתן עם הגויים. אין את הפחד הזה, אין את הסכנה הזו. ואילו באותם שנים בגרמניה, כל יום היו 100 חתונות של יהודים עם גויות. אז הסיפור היה שונה לגמרי. אז אני מתקדם, זאת התמונה, ואיתה אנחנו יוצאים לדרך. הבנו איך נולד היהודי החרדי, הבנו מה קרה פחות או יותר שם בהיסטוריה, ואז מגיעה השואה ליהדות אירופה, ומחריבה את כל יהדות אירופה. הנאצים לא הבדילו בין יהודי כזה ליהודי אחר, לצבע כיפה כזה או צבע כיפה אחר, ולמדינות המזרח, מדינות ערב, הנאצים עוד לא הגיעו, אבל הם היו בדרך, ובעצם אנחנו מקבלים את העולם היהודי, אחרי מלחמת העולם השנייה, בצורה הזו, שימו לב. אם אנחנו רואים פה את הגרף, איך התחלנו מספרית, מבחינה מספרית, אנחנו ננסה קצת להבין מה קרה כאן. כן, שימו לב שב-1870, כן, מפה מתחיל הגרף, 1870, כן, אם אנחנו נלך על הפס הכתום, אז אנחנו מדברים פה פחות או יותר על 8-10 מיליון יהודים שידענו על קיומם, שספרו אותם באותם שנים, שנעשה מפקד, ספרו אותם ומכנסו פה לגרף הזה של הסטטיסטיקה הבינלאומית. אבל אם אנחנו מתקדמים מעלה, אנחנו רואים פה שיש לנו קו אחד בצבע חום כזה, שהוא מסמל לנו את היהודים החרדים. הקו האמצעי זה יהודים שומרי תורה ומצוות, ועוד מעט זה מתחיל להתפצל, כי פתאום נהיה הבדלים זהותיים בין המחנות האלה. אבל שימו לב שמספר יהודים הולך וגדל וגדל וגדל, ומגיע ל-1930, בסיאו, אנחנו מגיעים למעל 17 מיליון יהודים בכדור הארץ. 17 מיליון יהודים. מגיעה השואה ויש פה גרף חותך שמוריד לנו 6 מתוך ה-17 מיליון האלה, ואנחנו נתארים עם 11 עד 12 מיליון יהודים שפזורים בכל העולם, סך כל היהודים בעולם. אבל בשנים שבין 1800 לבין פרוץ מלחמת העולם השנייה, תראו את הגרף הזה של מספר היהודים שומרי תורה ומצוות, איך הוא היה גבוה בהתחלה, ואיך הוא הולך ויורד ויורד, כאשר בפרוץ מלחמת העולם השנייה הוא נמצא בתחתית שלו כמעט. משם הוא רק התרומם. פה הוא נמצא בשפל שלו עם מתי מעט יהודים שומרי תורה ומצוות, והירידה הדרסטית הזו זה בעצם 100 שנות השכלה. זה המאה השנים שבהם קמה תנועת הרפורמה והקונסרבטיבים ותנועות נוספות שאמרו יש יהדות אחרת, יש יהדות אחרת, זאת לא היהדות הקלאסית הישנה שהחשוכים שם בעיירה מספרים לכם. בואו תראו איך אפשר להיות גם גרמני, גם פריזאי וגם יהודי. ובמדינות המזרח המספר נשמר פחות או יותר אותו דבר. מתי הוא נשבר הקו? בקום המדינה. בקום המדינה, קצת אחרי קום המדינה, נגיע לזה כבר. אז אם אלו המספרים, אנחנו מקבלים את העולם על מלחמת העולם השנייה, עם מתי מעט יהודים שנותרו באירופה, עם קבוצה של יהודים שגרה כאן בישראל. אגב, יש פה באותם שנים, במדינת ישראל, קבוצות של יהודים שמתגוררות פה כבר מאות שנים, בירושלים העתיקה, תלמידי הגאון מווילנה, לא ניכנס לכל ההיסטוריה של מדינת ישראל עכשיו והיהדות והיהודים בישראל עכשיו ברחבה, אבל יש לנו קבוצה של יהודים גם בטבריה, גם בצפת, גם בחברון, גם בירושלים ובעוד כל מיני מקומות פה ושם ברחבי הארץ, מה שנקרא ארץ ישראל, עוד לפני קום המדינה בפלשתינה, גם בתקופת העותמנים, הטורקים, האנגלים, כל הדבר הזה. זה לא הרבה אנשים, זה לא הרבה אנשים, אבל אלו הקהילות שהיו כאן בישראל. מלחמת העולם השנייה מסתיימת ויש לנו הרבה מאוד יהודים במדינות ערב, קצת מאוד יהודים באירופה ועוד קצת יהודים כאן בישראל, שמתחילים להגיע לכאן לפני קום המדינה בשנתיים שלוש של אחרי מלחמת העולם השנייה, תקופת המעפילים, הרבה מאוד אוניות של יהודים, חלק עוברים דרך כפריסין וחוזרים לפה, וכל הסיפורים המוכרים לנו משיעורי אזרחות, לא ניגש לזה עכשיו, אני רוצה להגיע ישר להקמת מדינת ישראל, ואולי ליבת הסיפור שעליו אנחנו מדברים. 1948, ההכרזה הידועה, יום העצמאות של מדינת ישראל, מקימים מדינה, אוכלוסיית המדינה מונה 600,000 יהודים, מתוכם רק 5% חרדים, 30,000 איש חרדים מתוך אותה אוכלוסייה, ואם נסתכל רגע בפוקוס איפה נמצאים החרדים האלה, אז יש לנו גם כן חלוקה בין קהילות אשכנזיות שהגיעו מאירופה, שהרגע הסברנו, וקהילות ספרדיות שמקורן בכלל במדינות המזרח התיכון, והם, או בספרד, כן? או ביוון, או באיטליה, והם התיישבו כאן לפני מאות שנים בישראל. אז שימו לב לחלוקה. הקהילה הוותיקה בירושלים, הקהילות האשכנזיות, קהילת ההונגרים, החסידים, הפרושים, זה מילה חדשה שאתם שומעים הערב, הקהילה החדשה בירושלים, אלו שרידי מאורעות תרפ"ט, אנשים שברחו מחברון לירושלים, התיישבו ב-1930, פחות או יותר, עוד איזה קהילה מאוד קטנה. יש לנו יוצאי ליטא שמתיישבים בפתח תקווה, במושבות, בבני ברק, שאז רק התחילו להקים אותה כעיירה עם כמה בניינים בודדים, ויש לנו קהילות קטנות בטבריה ובצפת, ואילו בצד הספרדי המזרחי של היהודים כאן עד קום המדינה, יש קהילה ותיקה בירושלים משנת 1790, כן? שימו לב, 300 שנה, החברה האלה יושבים בירושלים, בשכונת הבוחרי, מחנה יהודה, שכונת בית ישראל, כל זה אזורים בירושלים שהיו מלאים במזרחיות, הייתי אומר, או הסורת המזרחית, החכם בשי והרבה מאוד דברים, והקהילה החדשה בירושלים הקימה גם את מוסד גדול שנקרא ישיבת פורת יוסף, ונדבר עוד מעט על ההבדלים ועל איך זה קשור אלינו, אבל כל זה רגע. קמה מדינת ישראל. אתגר מטורף, אתגר לאומי. בן גוריון בא ואומר, אני רוצה להקים מדינה, אני חייב צבא, דבר ראשון. אני חייב חוק וסדר, אני צריך משטרה, בתי משפט. אני צריך נבחרי ציבור, אני צריך להקים, לפתוח, לכתוב חוקים. איך אנחנו מתנהלים כמדינה? אנחנו צריכים ליצור קשרי חוץ וקשרי מדיניות עם העולם כולו. זה בפן הזה. ואז בן גוריון, שבכלל מקורו בעיירה בפולין, והעוזר שלו, שמעון פרסקי, שהוא לימים שמעון פרס, נשיא המדינה, ראש הממשלה, שגם כן גדל והתברך על ידי הרב החזון איש, החפץ חיים, בקטנותו, כי הוא גם כן גדל בעיירה וראה את הסבא והסבתא כרבנים חשובים וגדולים. והחברה האלה עושים באמת את הלא יאומן, מקימים מדינה. זה לא יאומן. ואז יש בעיה. אנחנו זוכרים את היהודים החרדים שמגיעים מפולין, חרדים מהעתיד, פוחדים מהשכלה, פוחדים מחילוניות, במטרה לשמר את התורה שלשיטתם, וגם לשיטתכם, עוד מעט נתווכח על זה, היחידה ששמרה עלינו לאורך כל ההיסטוריה, כי אז עוד לא היה חיל אוויר ולא היה מוסד, ובכל זאת צרדנו למרות שאנחנו העם המיעוט ביותר, ואומרים, כדי לשמור על זה, אנחנו חייבים להיבדל. אנחנו חייבים להיבדל. לא נוכל, כך עכשיו יותר טוב, לא נוכל לקחת חלק בסיפור הציוני הזה, ולהיות שותפים מלאים בהקמת המדינה. כי אז מה יקרה? הצעירים שלנו ימשיכו את מה שעשו אותם צעירים באירופה, במקום ללכת לתיאטרון בברלין, הם ילכו לתיאטרון בתל אביב, אבל התוצאה תהיה אותה תוצאה. ובן גוריון נמצא בפני דילמה, כי יש לו את הקבוצה הקטנה הזו של החרדים, 5%, יש שם בסך הכל 400 או 500 צעירים שהם חייבי גיוס לצהל, והוא לא יודע מה לעשות, הם לא רוצים לבוא. הם לא רוצים לבוא, ואם הם לא יבואו, הרי שנפתח פה בתהליך של שתי מדינות לשני עמים בתוך ארץ ישראל. יהיה פה את המדינת החרדים, שהם יגידו, לא מקובל עלינו החוקים שלך בן גוריון, עם כל הכבוד, עלינו זה לא מקובל, אנחנו רוצים אחרת. מי קבע? מי שמחה? מי החליט שהרוב קובע למיעוט? איפה זה הגיע? וכדי שזה לא יקרה, הוא אמר, בוא נגיע להבנות, בוא נגיע להידברות, בוא נקים מדינה אחת לכולם, ונעשה את זה מתוך הבנות. אז כמו שאתם רואים פה את הגזיר עיתון הזה, מחשוון 1952, הכותרת הראשית בעיתון מעריב, בן גוריון נועד עם החזון איש. קהל רב הצטופף ליד בית הרב הישיש בבני ברק, המערך הקביל את פני ראש הממשלה, ופה מתאר את הפגישה הזו. מה היה שם הפגישה הזו? הפגישה הזו היא פגישה מכוננת, כי בה בעצם אנחנו נאמר אותה במילים שלנו ובשפה שלנו, כן, הם השתמשו במילים אחריות, אבל אנחנו נאמר את זה במילים שלנו. בעצם בן גוריון בא לחזון איש ואומר לו, תראה, כבוד הרב, אני מקים מדינה. אני צריך אתכם איתי. אני צריך אתכם איתי, אתם לא תוכלו להתעלם. אני רוצה שגם אתם תיקחו חלק בנטל, ושאנחנו הולכים להילחם, ושאנחנו הולכים לכבוש את הכפרים הערבים פה מסביבנו. אנחנו רוצים שתהיו איתנו חלק בסיפור הזה. לחזון איש בעצם אומר לו, במילים שלנו עוד הפעם, לא במילים האלה, וכל הכבוד לך אדוני ראש הממשלה, אנחנו גם רוצים שתעזרו לנו להילחם, לשמור, לא על המדינה, לא על השטח, לא על השטח שנמצא מקריית שמונה ועד באר שבע, לא, לא. אנחנו רוצים שתעזרו לנו לשמור על העם היהודי, על האנשים, על הרוח, על התוכן שיצוק בנו ועושה אותנו ליהודים. יהודי לא נמצא רק בשטח הספציפי הזה פה, השטח הטריטוריאלי הזה של המדינה. יהודי יכול להיות גם בניו יורק ויכול להיות גם בתימן, וחובתנו לשמור על היהדות שלו, כי אם לא יהיו יהודים, אז לא תהיה הצדקה לך, דוד בן גוריון, להיות כאן בארץ ולכבוש גויים. אתה כובש אותה מכוח התנך. התנך נתן לך את המדינה הזו, את הארץ הזו. ובכוח אותו תנך והיסטוריה אתה בא וכובש כפרים שנמצאים בכל תל אביב ואזור השרון ומקים מדינה באזור הזה. אז אם לא תשמור על אותם יהודים, כן? אז לא יהיה לך הצדקה לעשות את כל מה שאתה עושה. אז איך אתה, ראש הממשלה, עוזר לי לשמור על העם היהודי? אז בן גוריון מבקש מהחזון איש, בוא תעזור לי לשמור על מדינת ישראל, על השטח ועל כל הסמלים ומה שיש בתוכו. והחזון איש אומר לבן גוריון, בוא אתה תעזור לי לשמור על העם. שימו לב, המדינה והעם. העם היהודי נקרא לו הדת היהודית. והנה, יש לנו שני מושגים, דת ומדינה. כן? זה שני האסכולות שאנחנו עכשיו נפתח את השיחה עליהן. ואז בן גוריון אומר לחזון איש, תראה, העגלה שלך ריקה. מה זאת אומרת ריקה? כן, אף אחד לא בא לזלזל בכלום. הוא בא לומר, לתאר עובדות, שבן גוריון הסכים איתם, כי הוא ידע שמדובר בעגלה ריקה. לא מתרבות ומידע זה לא איזושהי התנסעות, אני חכם, אתה טיפש. העגלה ריקה, הכוונה היא, התחלת לנסוע רק לפני 100 שנה. יש לך לעגלה כמה אושיות ציוניות, ובזה נגמר הסיפור. יש לך את החזון. שזה אדיר וגדול והרצל וחזל להקים את המדינה, לא מזלזל בזה, אומר החזון איש. אבל זה קצת, זה כלום, לא זה מה שגרם לנו לשרוד. העגלה שלי היא זאת שהביא אותנו לחוף מבטחים, אומר החזון איש. כי העגלה שלי התחילה במעמד הר סיני. הרבה הרבה לפני שחלמתם בכלל לקום ולהתעורר ולהיוולד, אנחנו התחלנו ועמדנו בגבורה בכל מי שניסה להכחיד אותנו בזכות מסירות הנפש שלנו על לימוד התורה. אז אם יש פה עגלה מלאה ועגלה ריקה והדרך מאוד צרה ולא נוכל לעבור זה כנגד זה, אחד מאיתנו צריך לפנות את הדרך. אומר החזון איש, נו, אז מי יפנה את הדרך? העגלה המלאה או העגלה ריקה? וכאן מגיעים שני הצדדים, הדת והמדינה, להבנה. ההבנה אומרת, כל אחד ייתן לשני את הדברים העקרוניים החשובים לו כדי לחיות כאן ביחד. וזה נקרא סטטוס קוו. בעצם, אומר בן גוריון החזוני, שאתה יודע מה? יש פטור מלא לבחורי הישיבות שלומדים תורה. אני מבין שכדי להחזיק את המושג הזה שנקרא תורה, שהוא מחזיק את העם, צריך קבוצה נבחרת שתעסוק רק בזה. אבל אני מבקש לך בתמורה, שאתה תהיה חלק מהמדינה ותשמע לחוקיה, ותהיה תחת מרות משטרת המדינה, ואתה תשתתף בבחירות ותיקח חלק בניהול המדינה, בקטע הניהולי שלה. והחזון איש מקבל את זה. אין בעיה. נשתתף בבחירות. אנחנו נשמע להוראות משטרת ישראל ולהוראות בתי המשפט הישראלי. אנחנו חלק מהסיפור הזה. אבל מה אתה נותן לי בתמורה? אם אתה נותן לי את בחורי הישיבות שילמדו, זה בסדר גמור. אבל לא רק על ידי זה נשמור על העם. איך שומרים על העם? איך שומרים על שטח? אנחנו יודעים, צריך צבא, צריך אתכם, צריך אתכם, אתם שיושבים כאן, ברור. אבל איך שומרים על העם? וכדי לשמור על העם, מבקש החזון איש מבן גוריון שלושה דברים, נישואים וגירושין כדת משה וישראל, שאם לא כן אומר החזון איש, ההתבוללות תמשיך גם כאן, כולם יוכלו להתחתן עם כולם, לא נדע מי הוא יהודי עוד 20-30 שנה, לא נדע, לך תדע אם הסבא של סבא שלה הוא התחתן עם גויה, ואני בכלל לא יהודי חלילה. הדבר הנוסף, השלישי, כלומר יש לנו תורה, ישיבות, כן, דיברנו על זה, כחממה, כמגן ממד, יש לנו נישואים וגירושים כדת משה, ויש לנו משהו שהוא סמל. הסמל הוא הפרסיה הציבורית של מדינת ישראל, וזה הסמל שנקרא השבת. וגם החזון איש וגם מאיר דזינגוף, ראש העיר הראשון של תל אביב, שאמר שהשבת שומרת עלינו יותר מה שאנחנו שומרים על השבת, ועוד אמירות של גדולי מייסדי המדינה בעד שמירת השבת, לא בפן הדתי. בפן של סמל של עם שצריך יום מנוחה, שכל העולם, אור לגויים, שנוחת פה עכשיו יהודים מניו יורק בשבת, אומר, וואלה, השבת של היהודים זה יוצא בשבת, זה לא ביום ראשון. כולם יודעים, כולם רואים, המדינה כמדינה נסגרת, אבל אתה כאדם חילוני, תעשה בשבת מה שאתה רוצה. אף אחד לא נכנס לך לך, אין כפייה עליך לעשות מה שאתה רוצה. אנחנו כמדינה. ואילו, אני כחרדי, אומר החזון איש, אני מקבל את הסמלים שלך. אם הסמל שלך זה דגל המדינה, הוא מקובל עליי. ומאותה שנה התנוסס דגל ישראל עד היום, עד עכשיו, עד השנים האלה, על גג ישיבת פונוביץ' בכל יום עצמאות. מתוך הבנה שיש לנו איזושהי ערבות הדדית. אתה נותן לי את זה, אני נותן לך את זה, ואפשר לצאת לדרך עם ההסכמות הבסיסיות הללו, עם הסטטוס קוו, יחד עם שמעוגן בחוקי הרבנות הראשית ובתקנותיה. אוקיי. אז אנחנו בעצם יוצאים לדרך. כן, לא, אני אתן זמן לשאלות. אני אתן זמן לשאלות בסוף. תזכור מה אתה שואל. אוקיי. בואו נצא לדרך. בעצם קבוצת החרדים מסוגרת ומסתגרת כאן בישראל, כשבתווך יש מחלוקת בתוך החברה החרדית איך לאכול את הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל. זוכרים את הקנאים שהגיעו מרומניה? סאטמר? הם אומרים, מה פתאום? לא יעלה על הדעת שבמדינת ישראל האדמה הקדושה הזו יחללו שבת, יעשו עבירות, יבטלו את קיום התורה והמצוות. אם זה מטרת הציונות וזו מטרת הקמת המדינה, אנחנו מתנגדים לה. ואנחנו לא רוצים שיתוף פעולה, אנחנו לא רוצים לקחת חלק במשחק הזה. לא, לא נשתתף בבחירות ולא ניקח דמי ביטוח לאומי ולא ניסע בשום נטל ולא נהיה מעורבים בשום דבר, כמו שאומרים, לא מתופשך ולא מעוקצך. הקהל החסידי שדיברנו עליו קודם, שהיה כאן גם כן בקום המדינה, מתי מעט, האדמו"ר הבית ישראל מגור ואחרים, שסברו כמו שיטת החזוני שאומרת, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו גם כאן במדינת ישראל מתבוללות דתית, להיכנס לממדים שלנו, האחד ייכנס לאדמו"ר והחסידים שלו, ואחד ייכנס לישיבה שלו, וכל אחד ישמור על עצמו בדרך שלו, אבל בואו נעשה איזשהו שיתוף פעולה עם המדינה, עם בן גוריון וחבריו, שמור לי ואני אשמור לך, סוג של חיה ותן לחיות. והדבר הזה היה אמור לעבוד מצוין, הוא בעצם עבד הרבה מאוד שנים מצוין, עד שהגיעו כל מיני קבוצות שמנסים לחרב אותו, להרוס אותו, ונגיע לזה כבר. יוצאים לדרך, מדינה צעירה, עוברים כמה שנים, ממש מתי זמן קצר של שנים, וצריך ליישב את המדינה. צריך יהודים שישבו בדימונה ובירוחם ובקריית שמונה ומטולה. ואין הרבה כאלה שיעשו את זה, כי צריך להגן על הגבולות, והגבולות שלנו נמצאים, מה לעשות בפריפריה, רחוקים. מתקבלת ההחלטה לעלות יהודים ממדינות המזרח. תיארנו קודם מה קרה ביהדות של מרוקו וטוניס ותימן, ופרס וסוריה ועיראק. אלה שעולים לארץ בלי המנגנוני הגנה שהיה לאותם יהודים דתיים חרדים שבאו מפולין, אין את הישיבה, אין את ראש הישיבה, אין את האדמור, ובלי שהם פיתחו כלים כאלה, כי לא היה בשביל מה לפתח כלים, כי לא הייתה שם השכלה. ככה הם עולים ונכנסים למדינת ישראל ונשלחים הישר למעברות, צפונה, דרומה, לכל מיני חורים, לכל מיני מקומות נטושים כדי ליישב את הארץ, ועוברים תקופה מאוד מאוד קשה גם פיזית, אבל גם אותה מסורת, אותה אמירה ברורה שכל יהודי בא לבית כנסת בשבת, מתפוגגת ביום אחד. סבא שלי, זכרונו לברכה, עולה לארץ מרוקו ב-1956, שולחים אותו למושב בגליל שנקרא צוריאל, ליד מעלות, הוא מגיע לשם בשבת הראשונה שלו כיהודי שעכשיו הגיע ממרוקו, הוא רואה ג'יפ של צהל נוסע בשבת. הוא לא יכל לחיות עם, הוא לא הבין, יהודי נוסע בשבת. הוא רץ ונשכב על הכביש, כמו שעושים היום החרדים במאה שערים. ככה הוא עשה אז בקום המדינה. הוא לא הבין איך יכול להיות שבארץ ישראל יהודי נוסע בשבת. הדור השני שלו הוא כבר דור שפחות ידע לשמור על זה. ולכן כל הדור השני שלו ליהדות המזרח, שהתארו בקיבוצים ובמושבים ובישראליות והציונות, איבד לגמרי את המסורת מבחינה מעשית. היא נשארה בלב, נשארה מכובדת. יש לה כבוד ראוי וכבוד מצוין, לא הפכו להיות אנטי בשום שלב. אבל מעשית לקום בבוקר עכשיו, להניח תפילין, להתפלל 3 פעמים ביום וללמוד תורה? לא, זה לא. הצבא בא, קור ההיתוך הישראלי, וסחף את כל הצעירים הללו משם. באותם שנים, בבני ברק, יושב הרב החזון איש, ויושב לצידו הרב כהנמן, שהוא מייסד הישיבה הראשונה כאן בישראל של אחרי מלחמת העולם השנייה, ישיבת פונוביץ' שכולם שמעתם עליה בבני ברק, ומתקסים עצה, אומרים, רגע, יש לפה מאות אלפי יהודים שמגיעים לארץ, הם באים עם זקנים ועם פאות ועם ספרי תורה ועם שבת ועם תפילין ועם מצוות, וכולם הולכים לשום מקום, לשממה רוחנית, כן? הילדים שלהם מפסיקים לעשות את זה. והראיה, אני אשאל אתכם פה בקהל שאלה. אני מבקש מכולם להצביע. למי שאין מזוזה בחדר שינה שלו, כן? אם אין לך מזוזה בחדר שינה, תרים יד. יש לנו פה אותך, אחד. ארבעה חבר'ה פה, בלי מזוזה. אתה דרוזי, בסדר? אוקיי. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה. מי שיודע מה כתוב בתוך המזוזה, שירים יד. כן, כן, מה בפנים? מה יש בפנים? מה זה? מה יש שם בתוך הפלסטיק הזה? כן. נו, רק החבר'ה עם הכיפה מצביעים. הנה. הנה, הנה הדוגמה. הנה הדוגמה. יש לנו משהו שאנחנו מעבירים מסורת בסך הכל לפני 40-50 שנה. לא היה אחד מההורים שלכם שלא ידע מה כתוב במזוזה. לא היה, לא היה, תשאלו. עבר פרק זמן מאוד קצר, ודבר שנמצא אצלי בחדר שינה על הקיר, על המשקוף, לא בבית כנסת של הדתיים, אצלי בבית. אני לא יודע מה כתוב בו. וזה מה שחוללה הקמת מדינת ישראל ליהדות. ואותם שני אנשים יושבים וחרדים ופוחדים באמת מהעתיד, החזון איש והרב כהנמן, ומחליטים להקים ארגון שזכה לכינוי ארגון פעילים. הפעילים האלה היו הולכים, ממש בחורים צעירים בגילכם, חרדים, יוצאים מירושלים, מבני ברק, והולכים לעיירות הפיתוח, לדימונה וירוחם, ובאים לסבא מחלוף ואומרים לו, סבא יקר, שלח איתנו ילד אחד שלך. יש לך 8 ילדים. תביא אחד איתנו לישיבה, יש לנו בתי אבות פה בבני ברק. יש לנו מטיבטה בירושלים. שלח את אחד הילדים. וחלק באמת הסכימו ושלחו ילדים, והילדים האלה היום הם החרדים הספרדים של הדור הקודם. אוקיי? זה בעצם התהליך שקרה. יש מתי מעט כאלה שהגיעו בסוף לירושלים לישיבות, ונהיו ראשי ישיבות ורבנים, אבל הבני דודים שלהם, הם נמצאים פה, בסיירת. למה? בגלל נקודת מפנה אחת שהייתה בבית של סבא מחלוף בדימונה, שהוא החליט לשלוח את האח הגדול יוסף, וכל שאר האחים נשארים בדימונה. אז יוסף הגיע לבני ברק, וחזר אחרי 20 שנה רב גדול, ואחים שלו, הנה הילדים שלהם נמצאים פה באולם, וזה בסדר. אבל אלו בני דודים, שאותה צומת, באותה מדינה הכריע את גורלם ועתידם, לאיזה כיוון זה הולך יותר? לכיוון המדינה או לכיוון הדת? אז אני רוצה לדלג בעצם ולהגיע לשאלות המהות והמחלוקת, נקרא לזה בינינו. אין ספק, וכל הרבנים החרדים מצהירים ואומרים, אנחנו מלאי הערכה לחיילי צה"ל. אין ספק שמי שמוסר פיזית את נפשו ואת גופו להגן על המדינה הזו, ואגב בזכותו גם אנחנו כחרדים יכולים לשבת וללמוד תורה, מגיע לו את מלוא הערכה. ולכן ביום הזיכרון אתם תראו את הכבוד הגדול שכל אחד יעשה בפרסיה הציבורית ליום הזיכרון, גם אם הוא חרדי כזה או אחר. אוקיי? אבל הצד השני, הצד של בן גוריון, צד המדינה, שכח מהר מאוד את ההסכם שנחתם איתו. ההסכמה שיש חיילים ששומרים על המדינה, על השטח, ויש חיילים ששומרים על העם, על הרוח. אוקיי? כמו שאתה נמצא בחזית, ואתה מסכן את חייך, אבל 70% מחיילי צהל היום לא מסכנים את חייהם, הם תומכי לחימה. הם נמצאים בסייבר ב-8200, והם נמצאים הוא טבח, והוא שן ג' והוא באפסנאות, והוא דואג למדים, והוא דואג לנשק. אבל בלעדיהם אתה לא תוכל להיות בחזית, צריך גם אותם. אותו דבר בדיוק יש לי בחזית רבנים גדולים, יש תלמידי חכמים מובהקים שהם המתי מעט, שיוצאים באמת עוצמתיים וגדולים בלימודי תורה ומורי הוראה, אבל יש גם הרבה מאוד תומכי לחימה. ולכן לא כולם אותו דבר, ולא כולם תמיד נוסעים בנטל. וכמו שפה באולם הזה יש אמא שיותר ישנה בלילה, ואמא שפחות ישנה בלילה. נכון? יפה, אם יש פה... הנה, אז זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור שלנו. הסיפור שלנו זה לא המודד מי מסתכן ומי לא. הסיפור שלנו זה עוצמת הנטל והשליחות שאתה עושה. אם מקובל עליי שצריך לשמור על הגבולות מבחינה פיזית, צריך להיות מקובל עליך שצריך לשמור על הגבולות הדמיוניים של העם היהודי, כדי לשמור עליו כעם. וזה הסיפור, ואני שומר על הגבולות האלה. עכשיו איך אני שומר על הגבולות האלה? בדיוק כמו ששומרים על גבול פיזי. כשאתה רואה חוליית מחבלים שמתקרבת מסוריה לגבול, פותחים באש מיידית. למה? כי אוי ובוי, יכנסו פה חוליית מחבלים, השם ישמור, מה יקרה כאן? כשאני מזהה שאליי הביתה הולך להיכנס אייפון, מבחינתי הגבול נפרץ. הגבול נפרץ למה? כי הוא מסמל בעיניי את כל התרבות האחרת שאני לא רוצה שהיא תיכנס בעיניי. אני לא עושה את זה מתוך קיצוניות, פנאטיות. אני לא איראני, משיחי, פנאטי. אני עושה את זה מתוך הבנה שאני חייב לשמור על הגבול, כי חוליית מחבלים אחת קטנה יכולה לחולל שמות. ולכן אני מתגונן, לכן אני מתבצר, ולכן אני מרים עוד ועוד את החומות, ככל שבחוץ יש יותר ויותר דברים שמאיימים עליי. אוקיי? אז זה הסיפור, שאני מתלבש אחרת, נראה אחרת, ולא מתערה בחברה החילונית. כי אחרת הלך עלינו כיהודים, כעם. כולנו נראה אותו דבר, כולנו נהיה חילונים, עוד 70 שנה, נשכח מה זה ליל הסדר. אז די, נסגור את הבסטה. שרדנו 3,000 שנה, דווקא כאן, במדינת ישראל, בארץ ישראל, נשכח את הכל. יהיה לנו קצת תרבות, נזכור, היה פעם ספר תנך, יישאר במוזיאון, איזה דוגמה של ספר התנך. הסיפור הזה מלווה אותנו, עד שהחברה החרדית כמובן גדלה, גם הגידול הטבעי, גם אנשים חוזרים בתשובה. החברה הישראלית החילונית גם היא גדלה. עוד ועוד אנשים עולים, יש גם גידול טבעי, ואנחנו מגיעים פחות או יותר ל-20 שנה האחרונות של מדינת ישראל. אגב, כל הדבר הזה גם בא לידי ביטוי ברמה הפוליטית, אנחנו לא בהרצאה הפוליטית עכשיו, כן? אבל אותה קבוצה שהגיעה ממזרח אירופה הקימה את מפלגת אגודת ישראל, ואותה קבוצה שהקימה, הגיעה ממערב אירופה, הציבור הליטאי הקים את דגל התורה, שזו מפלגה פוליטית קצת שונה. והקבוצה המזרחית התאגדה וגדלה, ופתאום נהיו יותר ויותר חרדים ספרדים. הבנו למה גם היה דילי בהקמת המגזר הזה, והם הקימו גם כן את מפלגת ש"ס שאנחנו מכירים כיום, והרב עובדיה יוסף, וכל מיני דמויות וסיפורים שאפשר עכשיו לעצור ולהרחיב על כל אחד ואחד מהם, אבל לא לשם כך התכנסנו. אני רוצה באמת להתמקד בסוף בשיח בינינו. כדי לבדל את עצמי, זה לא כי אני שונא אותך. אם אני שומר על הגבולות שלי, זה סימן שאני רוצה להגן על מה שיש בתוכי, לא כדי לתקוף או לפגוע בך. אם אתה נמצא עכשיו במוצב ברצועת עזה, אתה רוצה להגן על יישובי העוטף שחמאס לא ייכנס אל שם. לא בכך אתה נמצא עכשיו במוצב כדי לפתוח על כל עזתי שאתה רואה באש. אוקיי? זה הסיפור כאן. אותו דבר, אני כחרדי רוצה להגן על עצמי. אין לי שום מטרה לכפות עליך שום דבר. אין לי שום מטרה שאתה תשנה את אורחות חייך, שתתנהג אחרת, שתיראה אחרת. לא. אני רוצה לחיות כמו שאני מאמין ומבין שהוא גם לטובתי וגם לטובתך, הוא לטובת העם היהודי, כמו שאתה מאמין שהולכים לצבא זה כדי להגן על המדינה, שהוא לטובת כל מי שגר בה, בין אם אנשים שאוהבים את הצבא או לא, הכל בסדר. ואם אני רוצה להגן על עצמי ולא לתקוף אף אחד, אז בעצם אני רוצה כלים שיגנו על עצמי. והכלים האלה בראש ובראשונה, זו עצמאות והיכולת שלי להמשיך את אותה מסורת שקיבלתי מהוריי, שקיבלו מהוריהם, שכולנו, כן, כל היושבים כאן באולם, קיבלנו מדורי דורות קדימה, בסך הכל 110 איש עד מעמד הר סיני. לא יותר, כן, 3,300 שנה, כל דור זה בסביבות ה-30 שנה. 110 איש שמסרו אחד לשני את התורה. זה נשמע לפני טריליארד שנה. לא, זה לא כזה מטורף. יש פה בחדר יותר מ-110 איש. תראו לכם, אחד מעביר לשני, דור אחרי דור, זה הסיפור שלנו כעם יהודי. וכדי לשמור על עצמי ולהגן על עצמי, אף אחד לא ייכנס אליי מבחוץ ויגיד לי, אתה חייב ללמוד רוסית, כי אז אני אסגור את הישיבה. ולכן גם כשבאים אליי עם הצעה ללימודי ליבה, אני חשדן, אני לא מעוניין. לא כי אני לא רוצה להקנות לילדים שלי ידע וערכים, לא כי אני פנאטי, לא כי אני לא רואה את הנולד. אני רואה ואני פיקח ואני יודע שאני חייב לתת כלים, אבל לא בדרך הזו שאתה תגיד לי מה לעשות. למה אני עושה ואיך אני עושה? שאלה אחרת עכשיו, שאלה אולי פנים חרדית, שזה לא המקום. אותו דבר, אני רוצה לחיות על פי אמונתי, ואם אצלי באמונה צריך להיות הפרדה בין גברים לנשים, תהיה הפרדה בין גברים לנשים. בעיניך זה נראה פנאטי, סבבה. כי אתה נמצא מעבר לגבול. אבל בעיניים שלי, אם תבוא אליי לתוך הגבול שלי, כעם יהודי ששומר על עצמו, זה מה ששמר עליי. זה מה ששמר עלינו. זה עוד סממן גדול שמבדיל אותי מהגויים. ואני הרי רוצה להיבדל מהגויים, אני רוצה שכולם יזכרו את ליל הסדר, ואני חייב לשמור עליו. אם אני אהיה כמו כולם, שיהיו כמו כולם, ונמשיך עוד 50 ועוד 100 ועוד 300 שנה, גם הדבר הזה ילך ויעלם. ולכן אני מקפיד וחרד, עוד פעם המילה הזו, לכל הדברים האלה שאני חושב שהם שומרים עליי. אז אני לא מתערב לך בחיים שלך, לא אכפת לי מה אתה עושה בתל אביב. אבל למה באה ההתערבות בחיים שלי? וזה בעצם הסוגיה, מי מפר את הסטטוס קוו. אז אני לשיטתי כמובן שהצד המדינה, הצד החילוני, בהוראות בגץ, שלקחו את הצעדים הרבה הרבה מאוד קדימה מאותו סטטוס קוו שעליו התכוון המשורר, היא באה ונוגסת בסטטוס קוו לטובתה. דברים שהיו מובנים אליהם, פחות מובנים אליהם. היום יש מי שקורא לתחבורה ציבורית בשבת, ולסגירת הרבנות הראשית, ולנישואים אזרחיים, והכל לגיטימי וזה בסדר. אבל הנה זה הסיפור כאן. ולכן בקונפליקט שלנו חשוב שנזכור מאיפה באנו ומה המטרה, ועל מה הוויכוח. הוויכוח זה לא על ימין או שמאל, או מפלגה כזאת או אחרת, זה פוליטיקה, עזבו, פוליטיקאים יש בכל המקומות. הוויכוח שלנו התחיל עוד שם, ברגע שהתחילה תנועת ההשכלה שנמשכת עד היום, ברגע שקם אויב, כן, מטאפורי, סליחה, וירטואלי, שמאיים עליי כיהודי, אני צריך להתגונן, אני צריך להסתגר, אני צריך להתגונן. אז באירופה הקמתי ישיבות וחסידויות, ובמרוקו הייתי חי במלח מול הגויים, ופה בארץ אני חייב לחיות כחרדי ולהתבצר ולתפוס את עצמי. כן, שאלות בבקשה. כן. כן, שאלה מצוינת, אני רק אחזור. הוא שואל, הרי יש גם יהודים בכל העולם, לא רק בבני ברק, והם עדיין נשארים יהודים ולא קורה כלום, אז מי אמר שכדי לשמור על היהודים צריך את החרדים? אני רוצה לחזור לגרף, תחזור לגרף של מדד האוכלוסייה, הנה, כן. שים לב, אם היינו אחרי מלחמת העולם השנייה, 15 מיליון יהודים בכל העולם, כולל מדינות ערב, וכולל יהודים בכל מיני חורים נידחים, אחרי שהכחידו לנו 6 מיליון, כן? כמה היינו צריכים להיות היום? תעשה 70 שנה, 80 שנה, אתה תגיע ל-30, ל-40 מיליון יהודים. חופשי, כן? גידול טבעי. זה הכל, זה מספרים, כך מתמטיקה, סטטיסטיקה. איך אנחנו עדיין רק 15 מיליון בעולם? כי במקומות שאין את הקהילה החרדית, ואין את הצבא הזה ששומר על העם, כמו במיאמי ולוס אנג'לס וניו יורק, ושם יש רפורמים שאין להם בעיה שאתה תתחתן עם גויה, או שילדיך חלילה התחתנו עם גויה, ממילא הדבר הזה סוגר עלינו את הסיפור. ולכן, כשאנחנו נמצאים בפני השאלה הזאת, האם צריך את אותה קבוצה חרדית, או לא צריך את הקבוצה החרדית, הנה הראיה. כי במקומות שזה קיים, אתה רואה את השמירה הזו, במקומות שזה לא קיים, כמה שלא ניסו להיאבק בזה. הרבי מלובביץ' בארצות הברית ניסה להיאבק בדיוק בזה, בשאלה מי הוא יהודי. כי הוא הבין שאם הרפורמים ירימו ראש, כל אחד יוכל להגיד שהוא יהודי. לא משנה מי זה אמא שלו. הוא יהודי, איך תתווכח איתו. הוא משלם חברי ועד למתנס היהודי המקומי, והוא נהיה יהודי. בזה נגמר הסיפור. זאת בעצם הסוגיה שמוכיחה שמה שאני אומר, זאת האמת, כי בלעדינו צריכים להיות פה 40 מיליון יהודים בעולם. זה הכחדה שקטה שמתרחשת בעקבות מקומות שאין בהם את ההגנה הנדרשת.